שלום לכולם, ממשיכים עם התוכנית יסודות חוכמת הקבלה, איתנו נמצא הרב לייטמן. שלום לכולם. הנושא שלנו היום, משמעות החיים. נתחיל ישר מזה שבמשך כל ההיסטוריה האנושית, אנשים חיפשו מהי מטרת החיים, ונאמר ביוון העתיקה, ברומא, הניחו שהמטרה של כל מעשי האדם זה להגיע לאושר. זאת אומרת, מטרת החיים זה להיות מאושרים, כמובן שכל אחד הבין אחרת מה זה אושר. היו את הציניקנים שהסתפקו במועט ודגלו בסור מרע, זוהי הייתה מטרת החיים שלהם. היו כל מיני שיטות פילוסופיות בדומה לשיטות המזרח שדגלו ברוגע כלפי כל מיני גירויים פנימיים וחיצוניים. אירופה של ימי הביניים והודו, בשבילם מטרת החיים הייתה קשורה בעירת כבוד לאבותיהם, לדגול באידיאלים דתיים. אם אנחנו מדברים על כל מיני גישות ותיאוריות דתיות יותר מאוחרות, אז מובן שמטרת החיים זה להכיר את הבורא, כל אחד הבין מה זה הבורא בדרך שלו, אהבת השם, זוהי מטרת החיים, קיום המצוות וכן הלאה. בהתאם לבודהה, המטרה העליונה של החיים זה להפסיק את הסבל, כלומר כשאדם לא סובל, זה כבר בפני עצמו סוג של תענוג. ולהפסיק לסבול, זה אומר להפסיק להשתמש באגו שלך, ברצון לקבל. לפי קונפוציוס, עיקר מהות הקיום של האדם זה יצירה של חברה מושלמת. כאשר האדם הוא פשוט איזשהו בורג בתוך אותה חברה, ובצורה כזאת היא נמצא בהרמוניה. וכשחיפשתי כל מיני סקרים באינטרנט, כאשר שואלים אנשים מהי מטרת החיים, אנשים בזמננו, אז 26% אומרים שאין מטרה לחיים, 32% אומרים שהמטרה היא אהבה, 22% אומרים שלהכיר, להבין את העולם ולהעביר את הידע הזה הלאה, ו-8% אומרים קשר עם הבורא. זה כנראה אנשים דתיים. שאלה אליך, מה היא מטרת החיים מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה? הרב לייטמן. קיימת מטרה של הבריאה שניתנה מלכתחילה עם בריאת האדם והעולם, והמטרה היא שדרך ההתפתחות בעולם הזה, האדם, כלומר, בתוך הסביבה שבה אנחנו נמצאים, בטבע הדומם, צומח והחי, והסביבה האנושית שבה אנחנו נמצאים, שאנחנו נוכל להגיע למצב, שבתוך כל זה אנחנו נגלה את הבורא שמנהל את כל זה. זוהי מטרת הקיום. בהשגת הבורא, בגילוי הבורא, במהלך הקיום שלנו בחיים האלה. מיכאל, ובמה זה שונה משיטות אחרות, שגם שם יש אהבה לבורא, הכרת הבורא? הרב לייטמן, לא. כאן מדובר על השגה מאוד ברורה, שאנחנו משיגים את הבורא, כמו שאנחנו משיגים כל חלק אחר בטבע. מיכאל, כלומר, בזה ההבדל, השגה ברורה ומוחשית של הבורא. הרב לייטמן, כן. במלואו, בתוך כל מה שסובב אותנו. מיכאל, ואיך זה נתפס? זה מה זה? כמו חוש הטעם, ראייה, ריח, מישוש, אני שומע אותו, מה? הרב לייטמן, זה מושג, איך להגיד? שבכל מה שקורה בי ומסביבי, אני מתחיל לגלות את הכוח העליון שמנהל את הכל, שנמצא בכל הפעולות, בכל התכונות, בכל ההתרחשויות, והכוח העליון המנהל הזה, כאשר הוא מתגלה, הוא נותן לי תפיסה, מושג, הכרה בזה שאני קיים בעולם חדש לגמרי. עולם שבו קיים אותו הכוח שמנהל את הכל, וכאשר הכוח המנהל הזה מתגלה בכולם, בכל התכונות, עם כל השינויים, עם כל מה שקורה בטבע, ובי עצמי, בשכל וברגש, וכל מה שקורה עם כל אחד מבאי העולם הזה. כל הכוח העליון הזה הוא מתגלה דרכם, ובזה הוא מגלה את מטרתו. איך לנהל את כל הנבראים בדרגות השונות של הדומם, צומח, חי והמדבר, איך להביא את כל זה להרמוניה מלאה בקשר ביניהם, קשר אינטגרלי שלם בין כל החלקים האלה, וההשגה, ההכרה של הכוח האחד, התוכנית האחת, המטרה האחת, כאשר כל הפעולות מתלגדות לכדי פעולה אחת למעשה, והכל הולך לקראת מצב אחד שאותו כולנו צריכים להשיג לפי אותה המחשבה העליונה, כל זה נקרא בורא. כלומר, למעשה אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו רואים בצורה ברורה, חשים, קולטים, שמלבד הבורא אין שום דבר. ושקיים רק הכוח הזה, שבכוונה ברא אותנו, כדי להדגים לנו את הייחודיות והגדלות שלו, את הכוח שלו, את האוניברסליות שלו. מיכאל, אוקיי, אז מטרת החיים היא נקודת מבטה של חוכמת הקבלה, וכותב על זה בעל הסולם, הוא אומר ככה, אכן, אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת מפורסמת מאוד, היינו השאלה הזו מה נשאלת מכל בני ירד, שהיא מהו הטעם בחיינו, כלומר, מספר שנות חיינו הללו העולים לנו ביוקר כל כך, דיינו מרבית האיסורים והמחובים שאנו סובלים באדם בכדי להשלימם על אחריתן. הנה מי הוא הנהנה מהם, וכן הלאה. אז מטרת החיים, לגלות את הבורא. אז למה אנחנו כל כך סובלים אם כך? הרב לייטמן, אנחנו לא רוצים לגלות אותו. אנחנו מתנגדים לזה מכל וכל, רק כדי לא להתקרב אליו, כיוון שההתקרבות אליו מלווה באיסורים גדולים. היות והוא זו תכונת ההשפעה, תכונת האהבה. אנחנו תכונת הקבלה, התכונה האגואיסטית, תכונת השנאה, הדחייה מהאחרים. ולכן, כאשר אנחנו מתחילים בהדרגה איכשהו להתקרב, לרכוש אולי איזה שהן תכונות של הבורא, תכונות של השפעה ואהבה והשתתפות וכן הלאה, כתוצאה מזה אנחנו מרגישים רע מאוד, אינסטינקטיבית אנחנו בורחים מזה. מיכאל, להפך, האדם סובל כתוצאה מחוסר קבלה, ולא מזה שהוא לא נותן או כמו שהוא לא כמו הבורא. הרב לייטמן, אני לא מדבר על האנשים שפועלים אינסטינקטיבית בעולם שלנו, אלא על אלה ששמעו מה שאומרת חוכמת הקבלה, ובאיזה דרך אנחנו יכולים להגיע למצב הזה של העושר, המצב שבו אנחנו נהיה מעל האגו שלנו, שכל הזמן משפיל אותנו, מגביל אותנו וכן הלאה. מיכאל, אז אם אני מבין נכון, האדם הוא הרצון לקבל, והבורא מעורר בו איסורים, על ידי זה שהוא לא נותן לו לקבל, או נותן לו לקבל מעט, מעורר בו חיסרון. וכיוצא מהמצב הזה, האדם מתחיל לחפש את משמעות החיים, מוצא את הבורא וכן הלאה. כלומר, ככה פועל הטבע, נקרא לזה ככה. מעורר בנו כל הזמן חסרונות, כל הזמן חסר לנו משהו. אפילו אם אנחנו נהנים ממשהו, מיד זה נעלם, נאבד. או אפילו כמו שהוא אומר, פשוט בבודהיזם או איפה שזה לא יהיה, שהיעדר סבל זה כבר תענוג. אז העיקר לא לסבול. ואת כל זה עושה הבורא, כן? הרב לייטמן, לחלוטין הכל. אין עוד מלבדו. מיכאל, האדם יכול לחשוב על מטרת החיים אם טוב לו, הוא מלא, שבע? הרב לייטמן, לא יכול. מיכאל, פעם אתה דיברת עם, אני לא זוכר בדיוק מזה, זה איזשהו במאי, או מישהו, אז הוא אומר שחוכמת הקבלה זה רק לבלתי מוצלחים. כלומר, האנשים הנורמליים שמצאו מה לעשות בחיים. כן. הם מוכרים את עצמם עבור החיים הטובים, והאדם שמרגיש איסורים, איסורים זה לא אומר שאין לו מה לאכול. איסורים זה לא שמכל הכיוונים דוקרים אותו, אלא איסורים זה מזה שאני רוצה לדעת למה אני חי, לשם מה. איסורים בדרגת האדם, לא בדרגת הבהמה. מיכאל, אז אם תוכל להסביר את זה, הרב לייטמן, כיוון שאיסורים קיימים בכל מיני רמות, אני יכול לסבול כיוון שהגוף שלי סובל, אני יכול לסבול בגלל שאני לא מקבל מספיק כסף. מיכאל, זה מעניין, אז יוצא שכל אלה ששוכבים בבתי החולים, הם כולם היו מגיעים ללמוד את חוכמת הקבלה. הרב לייטמן, אף אחד לא בא. מיכאל, מאיסורים בדרגת הגוף, האדם לא בא. הרב לייטמן, גם לא מתוך זה שחסר לו אמצעים למחיה, לא מכל הדברים האלה שהאדם מגיע לחוכמת הקבלה. אם האדם סובל מזה שאין לו מטרה בחיים, כלומר, יש לו הכל. בעיקרון יש לו הכל. אפילו אם אתה תיקח את הדור שלנו, היום האנשים חיים פי עשרות מונים יותר טוב מאשר 100 ו-1,000 שנים מלפני 100 ו-1,000 שנים, אבל האנושות מרגישה את עצמה מסכנה. מיכאל, תוחלת החיים הוכפלה פי 4. כלומר, במצרים העתיקה, שם לפני 3,000 שנים בערך, אחרי האדם היו בממוצע 22 שנים. הרב לייטמן, אתה מבין? זה לא מבון היום. 22 שנים, בין 22 עוד לא מתחיל את החיים שלו. מיכאל, ו-15-20% מהאנשים, אם אני לא טועה, מתו לא בצורה, לא מתו מוות טבעי. אלא או במלחמה, או בעוד משהו. כן, החיים הפכו להיות טובים יותר מצד אחד. מצד שני, חצי מהאוכלוסייה לוקחים תרופות נגד דיכאון. זה הטבע מעורר את כל זה? הרב לייטמן, כן. זה הטבע שלנו שמוביל אותנו אל המטרה. כלומר, יש לך את הכל חוץ מהעיקר. לשם מה אתה חי? למה אתה קיים? בגיל 20 שמה אתה אולי עוד לא חושב על מטרת החיים, אבל כשאתה חי 80 שנים, אז כאן כבר יש בעיה. חצי מהחיים אתה כבר חושב על זה שעוד מעט אני אמות, ולמה, לשם מה אני חי, מה המטרה בכל זה, וזה יותר גרוע ממוות. מיכאל, אז זה שהכל מגיע לסיום, זה שהכל מסתיים, זה מדבר על מה מטרת החיים, אם הכל מסתיים כך או אחרת. הרב לייטמן, אז צריך סמים כדי לא לחשוב על זה, זה מה שהמציאה האנושות. מיכאל, היום באמת זה הכל הופך להיות חוקי ברחבי העולם, זה לא מקרי? הרב לייטמן, לא, לא מקרי בכלל. זה בדיוק בגלל שהאדם לא רוצה לחשוב על הסוף שלו, והוא כל הזמן חושב על זה. מיכאל, אז האליטות מצאו פתרון לבעיה. הרב לייטמן, לא, זה לא האליטות. היום זה קיים בכל מקום, מאוד נפוץ. דווקא בגלל שצריך איכשהו למלא את הרק הזה שבתוך האדם. מיכאל, אז קיים בורא שמצד אחד נותן לנו איסורים, מצד שני הוא מאפשר סמים שנשתמש בהם, הרב לייטמן, כדי שאנחנו נראה שגם זה לא פתרון. זה לא פתרון. מיכאל, כדי שנגיע להכרה שלקחת סמים זה גם לא פתרון. הרב לייטמן, שמה? מיכאל, שלקחת סמים זה לא פתרון לבעיה. כלומר, לחבות את השאלה הפנימית הזאת אי אפשר, הרב לייטמן, בשום אופן, בשום דרך. מיכאל, למה לא מלמדים אותנו על מטרת החיים, נאמר בבית ספר? הרב לייטמן, מה היו עונים על זה? מיכאל, אם זה בית ספר דתי, היו אומרים, מטרת החיים זה ככה וככה. הרב לייטמן, כן, הדתיים מדברים על זה, ולכן שוב אנשים הולכים היום לדת, כיוון שלפחות שם הם מוצאים משהו. זה איזושהי הרגעה מיסטית, איכשהו זה עונה להם על השאלה. מיכאל, ובשביל החילונים, מטרת החיים זה משפחה טובה, אהבה, הרב לייטמן, אבל זאת לא המטרה, זאת לא מטרה בפני עצמה, זה כל זה מגיע לסיום. לא משנה כמה חיים, כמה זמן אנחנו חיים, אי אפשר לאהוב כל הזמן, אז אי אפשר אפילו לחיות עם אותו אדם כל כך הרבה זמן. אפילו הפסיכולוגים, פיזיולוגים מדברים על זה, שאחרי כמה שנים נעלמים כל היחסים ההדדיים ביניכם. ומה שמעלץ זה הילדים, שהמחויבויות למיניהן, שמחזיקים את האדם. אבל בעיקרון אין איזה שהם רגשות הדדיות, רק מחויבות הדדית. מיכאל, אז משפחה, אהבה וכאלה לא יכול להיות מטרת החיים. הרב לייטמן, לא. יש הרבה מאוד מחקרים של פסיכולוגים בנושא. בכלל, כל יחסים טובים של אהבה בין זוגות, בין גבר ואישה, לא נמשכים יותר מאשר 3 או אפילו 2.5. לא יכול להיות מעבר לזה. אחרי זה, ככה אנחנו בנויים, אחרי זה אנחנו מתקררים. כן, ילדים, משק בית משותף, שבשביל זה כדאי להישאר ביחד. מיכאל, למה מטרת החיים היא לא אחת עבור כולם? יש הרבה מאוד כאלה מטרות והן מאוד שונות. הרב לייטנן, לא. למעשה אין מטרת החיים. זה לא שזה שונה אצל כל אחד, זה לא מטרת החיים. זה מה שהאדם סותם את עצמו עם. מדענים נאמר, הם חושבים שאנחנו צריכים לעסוק במדע, אלה אומנות, אלה לגדל ילדים כדי שהילדים יחיו בצורה יותר מאושרת מאיתנו וכן הלאה. כלומר, כל אדם ממציא לעצמו איזושהי מטרת החיים שמרגיעה אותו, שנותנת לו איזו משמעות לקיום שלו. אבל למעשה זה לא מטרת החיים. זה פשוט איזשהו שם הרגע כזה, לא יותר מזה. ומשמעות? אין משמעות. כדי באמת לגלות את משמעות החיים, בשביל זה צריך הרבה מאוד לחפור בתוכך, עד שהאדם מוצא את חוכמת הקבלה, ובעזרתה מתחיל באמת לחקור את מטרת החיים. ומטרת החיים זה בהשגת שורש החיים, המקור של החיים. שם אתה תמצא את התשובה דווקא לשאלה הזאת. מיכאל, אז מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, גילוי הבורא על ידי האדם, כאשר האדם נמצא בעולם הזה, בגוף הזה, כלומר, כאשר הוא חי, חיים רגילים של בן אדם, הוא צריך לגלות את הבורא. זוהי מטרת החיים. הרב לייטנן, כן. מיכאל, וזה מורגש כתענוג אדיר, כיוון שכעיקרון מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, ככה כתוב בספרי הקבלה, שמטרת הבריאה היא לענות לנבראיו. הרב לייטמן, איך? על ידי גילוי הבורא. מיכאל, אז הבורא, הטבע מלכתחילה, עשו את הכל ככה ומפתחים אותנו בצורה כזאת, האבולוציה היא כזאת שאנחנו נהנה מאיזה שהם תענוגים בסיסיים, ושילכו והתפתחו עד שאנחנו נהנה מכל מיני תענוגים מדעיים וחברתיים. הרב לייטמן, בכל זאת, ההתקדמות מתענוגים קטנים לגדולים יותר עובר דרך איסורים. מיכאל, אז האיסורים כאן זה, הרב לייטמן, זה זרז, זה ההרגשה של חיסרון, שאני צריך לגלות עוד, להרגיש עוד, להבין עוד, מיכאל, וגם האיסורים האלה, כמו שאמרת, אני פשוט מדרג את זה, זה מאיסורים כאלה בדרגה הבהמית, הגופנית, שמענו לפני 100 שנים לאדם היה מה לאכול, הוא כבר היה מאושר. והיום זה בכלל, זה כלום. הרב לייטמן, כן. מיכאל, היום אם אין לאדם איזושהי הכרה חברתית, בו הוא לא ממש את עצמו, הוא סובל. אפילו ההגדרה של מהי בריאות, דיברנו על זה באחת התוכניות שלנו, שארגון הבריאות העולמי, מהי ההגדרה שלו לבריאות, שצריך להיות גם גורמים כלכליים וגם חברתיים וגם גופניים, זה נקרא בריאות. כלומר, כל זה צריך להיות בסדר. אז יוצא ככה שהמילוי של הרצונות שלנו מורגש בהתנגשות, היעלמות והתענוג. נגיד כמו עם אוכל, אנחנו מבינים, כלומר, או מים, כמה שלוקים ראשונים אני מרגיש את התענוג, אחרי זה נעלם. עד כמה שאני מבין, בחוכמת הקבלה יש איזשהו פטנט לתענוג בלתי פוסק. הרב לייטמן, בקבלה באמת יש אמצעי, אפשרות ליהנות ללא הפסק וכל הזמן יותר ויותר. כיוון שאם בעולם שלנו כל סוג של תענוג בדרגות הדומם, צומח, חי, בכל המצבים שלנו, כאשר אנחנו מקבלים תענוג, אז התענוג מחבא את הרצון שלנו. הרצון נעלם, והתענוג נעלם. כלומר, למעשה, אני הורג את עצמי. מיכאל, כלומר, אני מרגיש את עצמי כפול פי שתיים. רב לייטמן, כן, ומה עושים? לכן חוכמת הקבלה נקראת החוכמה איך לקבל. כלומר, אני צריך לקבל תענוג בצורה כזאת שלא יכבה את הרצון שלי. ואז אני ארגיש את התענוג הזה כנצחי. וככל שיהיה לי יותר תענוג, ככל שיהיה לי יותר רצון אליו, ועוד יותר תענוג ועוד יותר רצון אליו, אז אני כתוצאה ירגיש את עצמי כמתמלא ויותר ויותר. מיכאל, כלומר צריכה להיות איזושהי התנגדות בין התענוג והרצון, שהתענוג לא יכבה את הרצון. מה זה בדיוק? הרב לייטמן, זוהי עלייה מעל הרצון האגואיסטי שלנו, כאשר אני מתנתק מהרצון שלי, ומשתמש בו דווקא בצורה בלתי תלותית במה שאני מרגיש בצורה ישירה, כדי למלא אותו בתענוג, במילוי. מה גם שהתענוג והמילוי שאני חווה, אני צריך לחוות אותו לא עבור עצמי, אלא עבור הסובבים אותי או עבור הבורא. מיכאל, כלומר ההתנגדות הזאת יכול להיות אדם אחר? הרב לייטמן, כן. ואז במצב כזה, אני יכול ליהנות ללא הפסקה ובצורה בלתי מוגבלת. מיכאל, כלומר יש את הרצון שלי, ויש איזשהו תענוג. נו, מובן, כבר אמרת שאם התענוג נוגע בצורה ישירה ברצון שלי, הוא מחבר אותו ואני מרגיש את עצמי ריק כפול. ואם בינינו עומד אדם נוסף, הרב לייטמן, אם אני עושה את זה לשם האחר, אז אני מבודד את עצמי. אני על ידי האדם האחר הזה מפריד בין הרצון שלי למילוי, כיוון שאני עושה את זה למענו. ואז הרצון שלי לא נעלם. התענוג לא מחבר אותו, כיוון שהתענוג הוא שייך לצד ג' כאילו. ואז אני יכול להרגיש את התענוג ללא פסיק, ללא הפסק, וכל הזמן הולך וגדל. מיכאל, אז יש סכמה. אני, האדם האחר והתענוג. זה צריך להיות אדם, קבוצה, אנושות. הרב לייטמן, לא חשוב, העיקר שזה מחוץ לי. ואז אני באמת יכול ללא הפסקה ליהנות באופן הולך וגדל. מיכאל, ואיפה הבורא כאן? הרב לייטמן, לכן החוכמה נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל תענוג? מיכאל, איך לקבל תענוג בצורה נכונה? אז איפה הבורא כאן? הרב לייטמן, איך זה קשור לבורא? כיוון שהבורא הוא הסיבה לכל זה. הוא מלמד אותנו על ידי השפעתו הקבועה עלינו, החיובית והשלילית, איך אנחנו צריכים לבנות את הכלי הזה, שבו אנחנו נקבל ללא הפסקה, תענוג הולך וגדל. מיכאל, ולמה לא אני בורא ותענוג? למה אני אדם אחר ותענוג? הרב לייטמן, זה לא חשוב אם זה בורא או אדם אחר. לא חשוב בכלל. פשוט הבורא כאן הוא כגוף שלישי, שהוא בעצם תחליף לכולם. כלומר, כעיקרון, בזה שאתה מכוון את עצמך למלא אחרים, כדי שעל ידי זה אתה תמלא את הבורא, אתה כביכול בזה לחלוטין נעתק מעצמך. מיכאל, בעיקרון, אם אני רוצה עכשיו ליהנות, אז אני פשוט צריך למצוא איזשהו אדם שאני לא מכיר, ולעשות משהו בשבילו טוב. הרב לייטמן, פה אתה תכף תבין שזה לא עובד ככה, כיוון שבצורה כזאת אתה מתחיל לקבל את האדם האחר הזה כאת עצמך, הוא הופך להיות קרוב לך. לתת לאחר או לתת לעצמך, יש כאן סכנה בזה שאתה תשייך את האדם האחר הזה לעצמך, וכתוצאה אתה תתחיל למלא אותו בצורה אגואיסטית. מיכאל, אם זה הבן שלי אז אני מבין. הרב לייטמן, אפילו אם זה לא הילד שלך. מיכאל, רק אדם זר, פשוט זר? הרב לייטמן, כן, יש כזה דבר. לכן, זה צריך לעבור דרך קבוצה, דרך עשירייה, כלפי הבורא, כדי להעלות את כל זה למדרגה מאוד גבוהה ונכונה. מיכאל, אז איך הבורא מתגלה כאן? כדלק שנותן הזדמנות לעשות משהו, או איך? או שהוא במקום העשרה האנשים האלה, או הוא כתענוג שמתגלה בהם. הבורא מתגלה כאן כמטרה, ככתובת, שאליה מכוונות הפעולות שלי. אני עושה את זה למענו. מיכאל, כלומר, הכוונה שלי היא לעשות משהו טוב לבורא, אבל אני עושה את זה, נאמר, בקבוצה של אנשים. הרב לייטמן, אבל לשם הבורא, דרך קבוצת האנשים, לשם הבורא. ואז, יש לי, איך להגיד, יש לי כוונה מאוד ברורה להשפעה. מיכאל, איך אני יודע מה הבורא צריך? הרב לייטמן, זה לא חשוב מה הוא צריך או לא צריך. אם אני בצורה כזאת בונה את הפעולות שלי, אז על ידי זה אני נעתק מהאגו שלי. ובורא אין, זה פשוט אני צריך איזושהי כזאת התכווננות כדי לצאת מעצמי ולהשיג תענוג שלם ונצחי. מיכאל, מה אני צריך לעשות למענה? מה אני צריך לתת משהו או מה? הרב לייטמן, אתה תתחיל לקבל הכרה של מה חסר להם, ואתה תתחיל לראות הזדמנויות, אפשרויות, למלא אותם דרכך. להתייחס אליהם בצורה כזאת שדרכך יעבור האור העליון וימלא אותם. מיכאל, אז יש פה איזושהי סכנה כזאת לא ליפול לאשליה, הרב לייטמן. אתה לא יכול ליפול לאשליה כיוון שזה מנותק מהאגו שלך. האגו לא יכול לשחק איתך. זה ממשי מאוד. עד כדי כך שעד שאנחנו מגיעים למצב הזה, עוברות שנים. מיכאל, איך אני יודע מה הם צריכים? נאמר, יש לי כמה חברים. נו, ואני מנסה לעשות משהו אם הם יבקשו, הרב לייטמן. הם צריכים אותו הדבר שאתה צריך. לחלוטין אותו דבר. מיכאל, אני צריך, נאמר, למצוא את מטרת החיים, הרב לייטמן. הם אותו הדבר, הם נמצאים איתך באותו הקבוצה. מיכאל, כלומר, אם אני עוזר להם למצוא את מטרת החיים, כלומר, לגלות את הבורא, והם מבינים את זה ואני, אז אם אני דואג לזה, אז זה אומר שאני משפיע להם. הרב לייטמן, ואתם עוזרים זה לזה בצורה הדדית, ולכן העבודה ההדדית הזאת מביאה אתכם לרצון משותף, לכוונה משותפת. אתם כבר נחשבים למחוברים ביניכם עד כדי כך, שאתם לא מרגישים איפה אני, איפה מישהו אחר, יש לכם רצון משותף, כוונה משותפת, ובהם אתם מגלים מצדכם, מצד כולכם, כל הקבוצה הזאת, את הכוונה לבורא. מיכאל, כלומר, אם מצאתי אנשים שהם חושבים כמוני, גם כן משתוקקים למצוא את מטרת החיים, שמתגלה בגילוי הבורא עד כמה שאנחנו מבינים את זה, ואני עוזר להם לגלות את הבורא, וזה אפילו יותר חשוב לי מאשר שאני בעצמי אגלה אותו. אז בתנאים כאלה, יתגלה בינינו הבורא, הרב לייטמן, תתגלה ביניכם תכונה כזאת שנקראת בורא. כלומר, תכונה של אהבה והשפעה חלוטה. מיכאל, וזה התענוג הכי גדול, הרב לייטמן, כן. וההשגה שלו בכם על ידי רכישת התכונה הזאת, זה התענוג הגדול ביותר. מיכאל, וזה מטרת הבריאה, הרב לייטמן, כן. מיכאל, טוב, צריך לנסות. הרב לייטמן, אני חושב שלא סתם צריך לנסות, אלא... כל החיים שלנו, נכון להיום, כל הקיום שלנו דוחף אותנו לזה, אנחנו לא נוכל לברוח מזה, אנחנו נהיה מחויבים לגלות את הבורא, דווקא כיוצא מתוך כל המצבים האלה של הנפילות, של הריקנות, בקיצור, מה שאנחנו עוברים עכשיו. מיכאל, זה היה מאוד מורכב למצוא אנשים שגם מחפשים את מטרת החיים, לנסות לדאוג שתהיה בהם החשיבות לתכונה הזאת, למטרה הזאת, הרב לייטמן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, למעשה. מה שאנחנו עושים זה אנחנו משתדלים ליצור כזאת קבוצה שתהיה אותה המעבדה שבעקבותיה כל מי שירצה יוכל לעשות את זה. זה כמו שכותב בעל הסולם, שתחילה צריך ליצור חברה נכונה, שתהיה דוגמה עבור כל האחרים, ולאחר מכן כל האחרים יוכלו, לפי ההשתוות עם החברה הזאת, לפי הידמות עליה, להשיג את זה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מיכאל, אז בעצם אי אפשר לעשות את זה עם אנשים שלא מחפשים את מטרת החיים. סתם, אנשים ברחוב לקחתם ולנסות לעשות משהו למענם. זה צריך להיות אנשים עם אותה המטרה. למה? למה כל יתר האנשים הם כך? הרב לייטמן, הם בהדרגה גם יתחילו להרגיש שאין להם מטרה בחיים והם צריכים משהו. אולי לא עד כדי כך שהם ירצו לגלות את הבורא, אבל הם יגלו את התכונות השליליות, את הפנים השליליים השונים של חייהם, ובכל זאת, הם גם כן בשביל להיפטר מהם, יצטרכו להיות בקבוצה כזאת, שמשיגה את הבורא. לא במדרגה כזאת, נמוכה יותר. מיכאל, היום יש 8 מיליארד אנשים. נאמר, אני יכול למצוא מיליון אנשים שמחפשים את משמעות החיים, ורוצים לגלות את הבורא לפי שיטתו של בעל הסולם, נאמר. כי יש איזה מיליארד אנשים שיש להם איזושהי מטרה אחרת בחיים, משמעות אחרת לחיים, אנחנו לא אומרים שאצלנו הכי נכון. מצאתי את המיליון הזה, אתה אומר שבסופו של דבר, בעתיד, יהיו 8 מיליארד ואני יכול לעבוד עם כולם. הרב לייטמן, כן, אבל 8 מיליארד האלה, הם השתוקקו לבורא מסיבות שונות. הם לא כולם יהיו באותה דרגה כמוך. הם השתוקקו כיוון ש... הם צריכים לספק את הילדים, משפחה, דברים כאלה. כלומר, לא תהיה להם שאלה על מהות הקיום. מהות הקיום זה עניין של קבוצה קטנה בלבד. מיכאל, הם לא ירצו לגלות הבורא? הרב לייטמן, כן, אבל בשביל איזשהם מטרות מרקנטיליות. אבל בכל זאת זה מספיק, כיוון שהם, עם הרצון שלהם, אפילו האגואיסטי, התקללו ברצון שלנו, ואנחנו נוכל להעלות את הרצון שלהם עם הכוונה שלנו. מיכאל, אני אגיד מה הבעיה, אני מלמד הרבה, אני אגיד מה הבעיה שאנשים מגיעים, בנינו את הקבוצה הזאת, אנחנו נמצאים ביחד שעה ביום עם אותה קבוצה של כאלה שרוצים כמוני. על חוץ מזה, כל יתר החיים שלי זה משפחה, חברים, עבודה. גם שם אני רוצה לגלות את הבורא דרך האנשים ההם. הרב לייטמן, מספיק הם פשוט ידעו שקיימת מטרה ושאנחנו צריכים בהדרגה להתרגל אליה, לסגל אותה, זה מספיק כדי שבהמונים המטרה הזאת תתגלה גם בלי שהם יתעלו מעל הכוונה שלהם לאלטרואיזם. זה מספיק, כיוון שאנחנו ניתן להם את הכוונה שלנו והם ייתנו לנו את הרצון שלהם. זה השיעור על מטרת החיים. עד הפעם הבאה, כל טוב.